היי,
אני גלי,
ואני אודליה,
ואנחנו הגיקית והפסיכית.
בכל פרק אנחנו מדברות על סרט גיקים שראינו.
והיום אנחנו מדברות על שומרי הגלקסיה וול 3.
נכון,
שראינו. חלק 3.
שראינו ביחד. איך היה הסרט?
אני מתלבטת בין נהדר להתעללות רגשית ברמה הכי גבוהה. כנראה גם וגם.
גם וגם, וגם. כן. זה היה סרט מאוד כיפי ומאוד...
נורא.
נורא.
הוא היה מלא טריגרים ב... כאילו מהרגע הראשון, מהשנייה הראשונה, כלומר פתיחה הייתה, אנחנו הולכים להראות לכם התעללות בילדים שהם גם גורי חיות חמודים. זה נורא, זה כאילו, זה קצת, ובמובן הזה זה קצת מניפולטיבי.
נכון.
כלומר להתחיל סרט אם אנחנו הולכים לשבור לכם את הלב, ותראו, וזה עוד רוקט שהוא דמות כאילו שאנחנו אוהבים. זה נאסטי, כאילו זה לא סבבה.
כן, זה הזכיר לי את הסרט הראשון, שגם מתחיל ככה, הוא מתחיל עם...
נכון, שהאימא מתה?
כן, עם המוות של האימא והחטיפה שלו, של קוויל, וכנראה שהבמאי אוהב את זה. הוא אוהב להתעלל, כאילו הוא אוהב... חושבת שהוא... יש בו משהו קצת כמו ילד קטן שמשחק בדברים, ומבחינתו...
אנחנו הדברים.
כן, הוא משחק ברגשות שלנו לגמרי, מאוד מודע למה שהוא עושה לדעתי,
לא, אי אפשר להיות לא מודע ולעשות סצנה כמו סצנת הפתיחה של הסרט הזה.
כן.
עם היד המגששת והדביבון, מה זה?
כן, זה נורא והיום. ויש הרבה סצנות כאלה, ואני קצת מתחברת לביקורות שקראתי על הסרט, שאמרו שכאילו אפשר גם בלעדיהם, כאילו רוב הסצנות שלהם הם לא חובה.
כלומר, כל עלילת המשנה, שהיא הסיפור מקור של רוקט, שהוא מתחיל. סיפור מרגש ברמות, אבל הוא ההתעללות הרגשית בסרט, בעיקר, יותר מכל דבר אחר. הסרט היה עובד באיזושהי מידה גם בלי זה.
כן, אני חושבת שהם שם כדי לבנות את הנבל. אני חושבת שהם, אחרת לא היינו יודעים שום דבר על הנבל.
כן, ולא מקבלים את הפרופיל שלו, כאילו.
בדיוק, וכמובן שזה, הכל מתנקז לרגע שבו הוא משתגע לגמרי, נכון? עוד התפתחותו.
עוד התפתחותו זה נפלא, וגם תרגום מאוד טוב.
נכון, ממש. באמת הכל מתנקז לרגע שהעוד התפתחותו בעצם מודה בזה שהוא רודף את רוקט, כי הוא יותר חכם ממנו.
כן.
וזה הרגע הזה שהוא לא מסוגל להכיל את זה, שהוא לא אלוהים. כי אם הוא היה אלוהים, הוא לא, כאילו לא יכול להיות מישהו יותר חכם ממנו. אבל הוא לא אלוהים, הוא רק בן אדם או יצור.
שרוצה להחליף את אלוהים.
בדיוק, שרוצה להחליף את אלוהים, אבל הוא לא. ולכן,
לא
יכול להיות שיהיה לו יצור שהוא כאילו ייצר אותו, אבל בסוף הוא יותר חכם ממנו.
בסוף יש פה אב נרקסיסט קלאסי.
ממש.
ואני חושבת שזה אולי תמה מאוד מאוד חשובה בסרט הזה.
נכון.
כאילו, פגיעה נרקסיסטית זה פגיעה בטוחה שדיברנו על זה, כי אני מתה על נרקסיסטים. גם בחיים, בחיי הפרטיים, אני מגנט נרקסיסטים. לא לאחרונה, אבל בגדול. נרקסיזם זה בעצם הפרעת אישיות. זה יכול להגיע להפרעת אישיות, זה לאו דווקא, כולנו קצת נרקסיסטים. שקשורה בחוסר יכולת לתפוס את העצמי כשלם, בלי להשוות אותו לאחר. כלומר, אני כאדם שלם, חלקי, מוגבל, כל הדבר הזה, כאילו... אז מי שיש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית, או מי שיש לו פגיעה נרקסיסטית מאוד גדולה, כל הזמן יחפש לגלות שהוא יותר טוב מאחרים. אני חושבת שיש פה דמות שממש זה, כלומר, מה יותר נרקסיסטי מלהגיד, גיליתי שאין אלוהים, אז אני אחליף אותו. כלומר, אני בדמיון שלי יכול לעשות הכל, ואני הכי חזק, ואני הכי גדול, ואני הכי אינסופי. ואז מול יצור, שהוא יותר חזק ממך, כאילו יותר חכם, יותר זה, מתפתח שם כאילו קומפלקס רציני. וזה תמיד מזכיר לי, חכו עד סוף המשפט כדי לצחוק עליי, תמיד מזכיר לי את אבא שלי, שתמיד אומר, הוא איש חכם, הוא נלחם בקגב בזכות מוחו אחד, וכולי, אבל הוא תמיד אומר כזה, וואי, אבל הילדים שלי יותר חכמים, כאילו הוא מתלהב על זה, כאילו.
זה הניצחון עם בניי הזה, זה כאילו, יש גם משפט כזה בחזל, שאדם לא מתקנה בבן שלו.
כן, כאילו שהמצב הבריא בעצם באבהות, בהורות אנחנו מניחים לנרקסיזם, כי אנחנו כבר לא הכי חשובים. בעצם הילד הוא הכי חשוב, הוא צריך להיות יותר חכם, יותר חזק, יותר יפה, יותר טוב. הורה בריא שמח בזה. אבל הורה נרקסיסט, מאוים מזה. וזה הרסני, כלומר, אנחנו נראה, יש הורים כאלה, יש בטח שאבות כאלה, אבל גם אמהות. שהם מקטינים ומצרים ומגבילים, והם יכולים לעסוק באיזה גזלייטינג כזה של אתה לא טוב בזה ואתה לא טוב בזה, ואם היית מקשיב לי, אני לא אומרת יאיר נתניהו, אני רק רומזת. כלומר, האם אני מפחד שהבן שלי, ויש פה איזה משהו שקשור גם, כמובן, לא יודעים כמובן, אבל לתסביך אדיפוס, האם הבן שלי יהרוג אותי כדי לנצח אותי? כלומר, אב שהוא נרקסיסט יפתח ילד שלא יכול לפתור את התסביך האדיפלי שלו, כי האבא בשום שלב לא לוקח אותו תחת חסותו ואומר לו, רגע, אני רוצה שתהיה יותר חזק ממני, אני רוצה שתגדל. ואז הוא לא יכול לפתור את התסביך, ואז בעצם באמת נוצר איום. כלומר, שני הצדדים הם באמת עוינים, באמת נעימים אחד על השני.
כן. זה, זה, זה באמת, יש שם כל מיני קווים מקבילים כאלה שראיתי בסרט, של אבות ובנים.
אמהות ובנים.
אמהות, נכון, ויש שם גם את העניין הזה של להתעסק בטיפשות, או באנשים שהם לא חכמים. כאילו, זה,
לגמרי.
זה משהו שחוזר על עצמו.
לגמרי.
האם העליונות שלנו על בן אדם היא נקבעת לפי מי יותר חכם? כאילו, אם אנחנו יותר חכמים ממנו, אנחנו מזלזל בו.
כן, סצנה, הסצנה של נבולה ודאקס.
כן, לגמרי, וזה מקבל כל מיני שכפולים כאלה, של החייל הזה, נייתן פיליון, שמשחק שם את החייל הזה בחליפה המוזרה הזאת, שיש לו איזה אחיין שהוא איזה, ויש שם את אדם וורלוק, שהוא כאילו
החזק הטיפש.
כן, למרות שהוא קצת כמו ילד קטן כזה, שנתנו לו כוחות של מבוגר.
הוא לא בשל. זה נורא חמוד, המערכת יחסים שם, גם בין האמא לילד. קודם כל שהם נראים באותו גיל, וזה מקרית לרמות.
כן.
אבל היא אומרת, הוא לא היה בשל. הוצאתם אותו. כלומר, יש משהו כל כך כל כך פוגע.
הוא נולד פג.
הוא נולד פג, אבל נתנו לו מיד כבר את הלפטופ לכתוב את הדוקטורט, כאילו.
כן.
קוראים לזה, זה ממש תופעה פסיכולוגית שנקראת, אני חושבת, פקיעה מוקדמת או משהו כזה, שקורית לילדים, נגיד, שהם יפים לגילם או גדולים לגילם פיזית, וממש רואים איך גם ההורים, גם צוותי חינוך, גם זה, מתייחסים אליהם כיותר חכמים, בוגרים, אחראים, וזה דופק אותם, כי הם בעצם ילדים קטנים.
כן, אני זוכרת את זה בשירות לאומי. היינו ילד כזה, שהוא היה נראה פשוט בכיתה א', הוא היה ילד בן 3, ולקח לי כמה זמן להגיד לעצמי, הוא בן 3, פשוט תייחסי אליו כמו ילד בן 3.
כן.
וזה קשה, זה לא כזה קל.
אז הוא ליטרלי הגולדן בוי, כן?
כן, בדיוק.
וכולם מתייחסים אליו כאילו הוא אמור להיות כל כך טוב, אבל הוא תינוק.
הוא לא מבין גם.
ויש לו צרכים רגשיים, והוא לא יודע איך להשתמש בכוחות שלו.
ומה שהוא רוצה בסוף זה חיית מחמד, כאילו, פשוט ילד קטן. נכון, יש שם כל מיני סיטואציות כאלה שהן מאוד מורכבות. זה סרט מאוד מורכב, כאילו, יחסית לזה שהוא סרט אקשן, יש שם המון דמויות וכל אחת.
גם יש שם הרבה אקשן.
נכון, כן. ויש, כאילו יש הרבה אקשן.
מלא אקשן.
ועדיין יש המון דמויות ולכל דמות יש הרבה מאוד התפתחויות רגשיות.
נכון.
וקורים שם הרבה דברים.
וזה עשוי טוב במובן הזה.
כן.
לגמרי. כלומר, הצד שהסרט הזה טוב, הוא טוב בו, הוא חכם, הוא עמוק, הוא מורכב. הדברים מתחברים, הדברים מגיעים גם לפתרון מאוד יפה. כן, כאילו.
נכון.
אבל אז בתוך כל זה יש את המניפולציה הרגשית.
נכון, יש מניפולציות רגשיות.
אבל באמת, באמת, כן, זה כאילו עשוי נכון. נפלא. כל אחת מהדמויות מגיעה לאיזה מימוש, הבנה. נכון.
שזה דרך אגב, אני ממש זוכרת את הרגע שדיברנו על הסרט הראשון, ודיברנו על ארכיטיפ הילד.
כן.
ואם אנחנו מגלים שבסוף בעצם כל דמות הגיעה לאיזשהו התבגרות, ובעצם עזבה את ארכיטיפ הילד, הם סיימו את, את המקום שלהם במידה מסוימת, ולכן כל אחד, יש את העזיבה, ואת ההליכה, ואת המקום הזה שזה מתפרק ונבנה מחדש.
ממש הם חוגגים את
את ההתבגרות,
את ההתבגרות שלהם, ואת הפרידה מהשלב.
ממש, וגם הרגשתי שנגיד, כל הכתוביות שעלו בסוף, הם היו קצת כמו מצגת שמינית כזה, עם מלא תמונות, תמונות כזה, שדברים שעשינו,
כן.
כי זה היה תמונות כזה, של אירועים מרכזיים בחיים שלנו כזה.
ומה שמטורף, אני חושבת בכזה פרנצ'ייז של סרטים, ונקרא איזה פרנצ'ייז רק נגיד לשומרי הגלקסיה, זה שזה באמת מסיבת סיום של שמינית. כאילו באמת יש שם אנשים שעבדו ביחד, והם חברים, ויש להם זיכרונות, ודברים כאלה, שזה שוב, זה ממש ממש מעניין וכאילו
וזה המקום שבו יש משהו טוב דווקא בזה שג'יימס גן עוזב, נכון? והולך להיות הקווין פייגי של DC, ואנחנו ממש מחזיקים לו את
הצעות. בהצלחה.
כן, בבקשה, בבקשה, תעשה סרטים טובים ל-DC, אנחנו
מעניינים לכם. ותאירו את המסך, כי אנחנו לא רואים כלום.
אז אנחנו ממש ממש מקווים שהוא יעשה טוב, וזה שהוא עזב, זה נתן את האופציה לסיים כמו שצריך. וזה מראה כמה אנחנו צריכים את זה. כי אם הוא היה נשאר, זה היה כאילו...
וואי, סיום זה דבר, מה זה מעניין, את יודעת? זה גם נושא בטיפול מלא, כאילו, טיפול יכול להיות טוב, ואם הסיום לא יהיה טוב, אז לפעמים חלק מהעבודה או כל העבודה הולכת לפח. כלומר, הסיפור של פרידה הוא סיפור מהותי בחיים שלנו, נכון? מהרגע הלידה, מהיציאה מגן עדן כזה, עד שאנחנו נפרדים, כאילו זה אירוע, ולעשות את זה נכון, זה כל כך חשוב, ולתת לזה את המקום, זה באמת, באמת, חלק משמעותי, כי הם יכלו גם לסיים את זה פתוח, או לסיים את זה חתוך, או לא להביא כל דמות לסוף המסלול שלה, והם כן, וזה כל כך נכון, כי עכשיו, כשיש לנו 3 סרטים, ואפשר להסתכל עליהם כתהליך.
נכון.
יש פה משהו סגור, יש פה משהו שלם.
נכון.
שבאמת כל חלק בדבר הזה הגיע לפתרון.
נכון. ואולי אחד מהתהליכים הכי יפים שראיתי שם, זה התהליך של פיטר עם...
גמורה.
גמורה, אני חושבת שתהליך מדהים. הרעיון הזה שכל הזמן הוא אובססיבי לגביה, גם... לפני זה, גם כאילו כשהם ביחד, גם כל הזה, ואז כשהיא מתה, אז היא חוזרת, וזה כן היא, וזה לא היא, והוא מסרב לתת לה להיות בן אדם
אחר. הוא גם כל הזמן אומר, גמורה מעבר, והיא לא מעבר, אם היא מציאות אחרת.
בדיוק.
כלומר, איזה סיפור אתה מספר לעצמך, אתה אומר, היא עוד לא התאהבה בי.
כן, היא עוד התאהב בי.
כן, אבל היא לא, היא מישהי אחרת.
בדיוק, היא מישהי אחרת, והוא לא נותן לה להיות, והרגע הזה שהוא מבין שהוא לא מסוגל לשחרר את גמורה, כי הוא לא מסוגל להתמודד עם העבר שלו, ולהבין שהוא מחזיק שם משהו שהוא צריך להתמודד איתו, וזה כאילו הבריחה שלו, זה כל כך יפה. זה לא האם הוא יהיה איתה או לא יהיה איתה. זה
למה הוא צריך.
כן, למה אתה צריך אותה? למה אתה יושב שם בכלל, כאילו, רק על המשבטת הזאת של כן גמורה או לא גמורה? יש סיפור אחר, והסיפור האחר הוא בכלל שיש לך סבא שאתה לא שם עליו.
שיש לך היסטוריה, בעבר ושורשים. נורא מעניין, יש שם את הדימוי, אחד המקסימים, וכל הכבוד למנטיס שהמציא את הדימוי, ולדרקס שכמעט הצליח להגיד אותו. מטאפורה. קטע נפלא, זה קטע לשיעורי ספרות, כאילו.
כן.
השימוש בדימוי של המים היה לי כאילו מהמם, כי באמת מים כסמל הלא מודע, ולהם הגדולה, ולכל הדברים האלה, להתרפקות, לשקיעה, כל הדברים האלה שפיטר באמת מסרב לעשות.
נכון.
הוא כל הזמן בחוץ, בעל, לא להיכנס למים, לא לרטב, לא לטבוע, לא לגעת ברגש. באמת, יש סוגי אנשים כאלה, אני חושבת, אנשים שהרבה פעמים זה נשים, שממש משתמשים בזוגיות כדי כאילו למלא איזה חור שהוא בתוך עצמן כזה, או בתוך עצמם, במקרה של פיטר. מנטיס ברגישות הטיפולית שלה, מנטיס מטפלת שם בכולם בסרט הזה.
כן, היא פשוט לא כל כך...
היא חסרת טקט ברמות, והיא כאילו עוד הרבה דברים, אבל היא מדייקת, כלומר... אני תמיד אומרת שיש שני סוגים של מטפלים, שבעצם זה טווח, כן? ויש מטפלים שהם שכל, אנליטיים, יודעים לזהות, יגידו לך מה הדפוס שלך, ומה הדימוי, ומה זה. יש את אלה חמים, חילים, מלחלים כאלה. כאילו זה זכרי ונקבי כזה בעולם הטיפול. שזה לא, זה לא, לאו דווקא אומר גברים אנשים, זה פשוט כאילו זכריות ונקביות כזה. אז מנטיס היא מאוד כאילו זכרית במובן הזה. כאילו יש לה דימויים בול, והיא תגיד... היא גם כאילו תגיד לפיטר את המילים שהוא צריך לשמוע.
נכון.
והיא גם תגיד לנבולה את המילים, תיתן את הסתירה שהיא צריכה לקבל כאילו.
כן.
והיא צריכה. כי היא כל כך כל כך פוסט-טראומטית, שהיא בהישרדות והיא לא מעריכה דברים שהם לא כוח פיזי או כוח שכלי פיזי. כאילו...
היא לא מעריכה חולשה לפעמים, כאילו, את היכולת לא להיות הכי טוב בכל שלב. כאילו, היא חייבת את זה כדי לשרוד, והיא לא מבינה שאפשר, כאילו, יש עוד אפשרויות.
לגמרי. אז מנטיס, באמת, שמהחלק הראשון הייתה, כאילו, הקול הרגישי הפנימי, עושה פה עבודה מאוד חשובה בשביל הרבה אנשים.
נכון, והיא גם עוברת השלב שלה, היא מבינה שהיא צריכה ללכת, להמשיך עם, עם עצמה, ללכת לחפש
לגלות.
את עצמה. כן.
ושוב הקשר הנורא חמוד עם דרקס ו... והרצון שלו לגונן עליה, אבל יוצאת עם המפלצות הענקי, זה בדיוק זה, נכון. כן? להכיר את המפלצות, לגלות שהן לא...
נכון.
לא, לא משמידות אותנו, חלק מאיתנו, יש להן
כאב ורגשות. נכון, וזה נורא יפה שבגלל שהיא מטפלת, אז היא מתיידדת עם המפלצות כן. שלה, כאילו והן להיות שלה, והיא...
עם הצל שלה, והן הופכות כן. להיות הכוח שלה, והן מגינות עליה.
כן.
כמה חזק זה בן אדם שמתמודד עם השדים והטראומות והדפיקויות שלו, ויכול כאילו ללכת איתם בעולם.
ובעיניי, גם נגיד ממש מרגש לראות את נבולה עם הילדים, כאילו היא כזה, אני רוצה לתת להם את ההורות שלי לא הייתה, זה כל כך מרגש.
תיקון אמיתי.
כן, כי אנחנו מדברים פה על מישהי שהיא, דיברנו על זה פעם שעברה שראינו אותה, נראה לי פוסט טראומה מורכבת
כדימוי
לפוסט טראומה.
אחד הדימויים הכי יפים שלך, אודליה, בפודקאסט הזה.
אז כאילו, באמת, הרי רואים אותה מתפרקת כל פעם מחדש ובונה
את עצמה. וואי, שזה גם חלק מהטריגרים של הסרט הזה.
כן, לגמרי, שזה מזעזע, ויש פה הרבה הקבלה בינה לבין רוקט. במובן הזה, של אנשים שהדמות האבאית שלהם התעללה בהם.
התעללה בהם, כן, נתנה להם. יש משהו בהתעללות ברוקט? הרגשית? כן. לא, זה ממש ממש כאילו, הם דייקו הורות מניפולטיבית ונרקסיסטית, כן?
כן.
אני רק, אתן לך את האהבה שלי, וברגע ברגע האמת, אני אחשוף לך שאתה כלום.
כן.
שאתה כלי.
מה חשבת בכלל?
כן.
שאתה שווה משהו?
כאילו, ואז זה לא רק איזה פגיעה שלא קיבלת אהבה בשום שלב, אתה גם מרגיש מטומטם,
כן.
ואתה מרגיש שאתה לא יכול לסמוך על אף אחד יותר אף פעם,
כן.
כי כל האהבה שתקבל תילקח ברגע נכון. שהיא תהיה לא רלוונטית.
אני חושבת שהחלקים שבהם החברים שלו מתים, היו טיפה יותר מדי, אני...
וגם צפויים מראש ברמות.
כן, אני, כאילו. ברגע הראשון שהוא פגש אותם, אני כן. לחשתי לאוריה לידי, הם הולכים למות.
כן, גם מי שישב לידי לחש לי את זה.
כאילו, זה ברור, בגלל שאנחנו יודעים שהם הולכים למות, בגלל שאנחנו יודעים שהוא לא שם. אם הוא לא שם, והוא לא חי לחברים שלו בקומונה עליזה, אז הם כולם מתו, ואז זה קצת צפוי מדי.
כן, וזה גם כאילו, זה גם צפוי במובן של ככה רוקט מתנהג לאנשים שהוא אוהב.
בדיוק.
כאילו, עומדים להרוג אותם
כל רגע. וכל הדבר הזה שיש לו עם חלקי גוף מוזרים, והרגל הזאת של המעשת הראשון, שהוא רוצה שיקחו למישהו את הרגל שלו, כאילו, את מבינה שיש שם איזה מישהו שהגבולות שלו לגבי חלקי גוף הם לא מאוד ברורים לו.
אני חושבת שבאיזושהי רמה ידענו את זה, כאילו...
ידענו את זה.
שהוא עשו עליו ניסויים,
ידענו. לא הכרנו את הבן אדם שעשה את זה, ומה הקטע שלו, אבל ידענו את זה. ולכן היה לי קצת קשה עם החלקים האלה. היה לי גם, אני חושבת שאחד החלקים שהייתי כזה... גלגלתי עיניים, אני עשיתי, אמרתי עכשיו מה הדגמתי, זה החלק של ההוא עם המשרוק, כאילו ששורק והחץ הזה, שברגע האמיתי, פתאום הוא כן שולט בחץ הזה, איזה מדהים זה, די נו, כאילו, זה היה קלישאה של...
קלישאה, הוא גם ראה את יונדו, והוא היה כזה, כזה סימבה, I'm your father.
זה אף פעם לא עובד ככה.
סימבה, I'm your father, חיברתי. איך זה הולך? כאילו, שהוא רואה את מופסה בכוכבים.
No, I'm your father. אני מדברת על סימבה שהוא אומר לו.
סימבה, דיברתי על סימבה. שרואה את אבא שלו. זכור את אבותיך או משהו. אוקיי, אם יש לנו מאזינים שיותר טובים ממני בדיסני.
הם בטוח יותר טובים.
הם יותר טובים ממני בכל התחומים האלה.
קיצור, ממש היה לי קלישה. כאילו, מבחינתי, אוקיי, אפשר, לא יודעת, אנשים לא שולטים ביכולות ככה. זה אף פעם לא עובד ככה.
נכון.
זה תמיד בסרטים ככה, וזה תמיד אף פעם לא במציאות ככה.
במציאות זה כזה תמיד צעד אחרי צעד,
כן,
עד שאנחנו מגיעים
אנחנו קצת יותר טובים, ואז אנחנו קצת יותר טובים, ואז לא זה...
אני חושבת שכן יש איזה רגעים כאלה שאנחנו נותנים את כל עצמנו סתם, אני חושבת... על הדימוי היחיד שעולה לי, זה נועה קירל עכשיו, היה לה חצי גמר, והיה לה את הגמר של האירוויזיון, ובאמת בחצי גמר הייתה הופעה, קצת כזה לא מאה, ובגמר כולם כזה, וואי, והיא נתנה את ה-200.
אבל את ראית בחצי גמר את הפוטנציאל של הגמר, את לא ראית משהו שלא עובד בכלל, ופתאום ברגע האחרון זה קצת סרטי ספורט כזה, שהקבוצה לא מתחברת, ובסוף הם מנצחים. איזה מדהים.
אני אוהבת שתמיד שאת אומרת סרטי ספורט, מה שלי עולה זה סרטים על ריקוד, זה כזה סטפ-אפ כזה.
כן, אוקיי.
כל אחת על מה שהיא רואה.
כן, אז נכון. אז אז כאילו, קיצור, זה היה קלישה, אבל בסדר, חוץ מזה.
אוקיי. מוזיקה נורא דרמטית באיזשהו שלב כזה, קורת לב.
כן, הקטע, אוקיי, היה כל מיני שלבים שאני פחדתי שדמויות הולכות למות.
לגמרי.
אני פחדתי, כי אמרתי, זה הסרט האחרון.
הייתי בטוחה שמישהו ימות.
הייתי בטוחה, כי...
זה לא רוקט. אמרתי, זה לא יהיה רוקט, פיטר ימות.
כי זה הסרט האחרון, וכאילו, אתה יכול להרשות לעצמך להרוג דמויות בסוף. כי הם לא יחזרו, ואז מה אכפת לך? אתה לא הפסדת שום דבר מלהרוג אותם? ממש פחדתי, גם הקטע הזה שפיטר קוויל בסוף, אף בחלל הכפור, והוא מציל אותו, וזה גם היה קלישה דרך אגב.
וואי, זה הרע. גם נכון יש את הרגע שהפנים שלו התאבטו, והייתי כזה,
אוקיי, אז
הוא מת. אומייגאד, למה?
כן.
ואז כזה, כשהוא חזר לחיים, אמרתי, כדי שהוא יהיה מצחיק, שהוא כאילו התאבט קצת. אבל כאילו, אם זה היה המוות שלו, והם היו מאבטים לו ככה את הפנים, זה היה פשוט מרושע ומיותר, אין צורך. הפנים שלו נראות טוב גם ככה.
לא, זה באמת היה קטע לא נעים, אבל... לא נעים. אני כאילו ישבתי שם ואמרתי, או שהוא באמת הולך למות, או שעוד שנייה יגיע אדם וורלוק ויציל אותו.
ידעתי שהוא לא הולך למות. כאילו, זה הרגיש לי לא הזמן. הרגיש לי שאם הוא ימות זה לא יהיה ככה.
אוקיי. אם כבר דיברת על המוזיקה הדרמטית קודם, אז יש מוזיקה לסרט שהיא כמובן מעולה, כמו כל
תמיד,
הסרטים.
וואי, הם פסקולים כן, נפלאים באמת.
וואי, זה היה מדהים, והסרט סיום עם
וואו, עם...
Dog Days are Over, זה היה...
זה היה נפלא. נפלא. קודם כל, עברנו תקופה בעזרת הווקמן החדש.
כן.
וכן, זה היה... יש משהו בכל הסצנת סיום הזאת שהיא כאילו... קתרזיס של תהליך טיפולי כזה.
כן, ממש, נכון.
וזה... כל אחד מגיע למקום, עושה את מה שצריך, כאילו דרקס, יש לו תיקון בדרקס, יש לו תיקון באבהות, וגם לנבולה יש תיקון באבהות.
זה מצחיק, הם הולכים להיות האבא ואמא של הילדים, שזה מאוד מצחיק.
וואי, זוג לא סביר בעלים.
כן.
ופיטר קוויל מוכן לחזור לכדור הארץ, בכל המובנים.
נכון.
שזה מדהים.
נכון.
ואני גאה בו, ובא לי לבכות מראש, שזה מרגש.
זה ממש מרגש.
ומנטיס הולכת להרגיש את עצמה קצת, כאילו להבין מי היא.
וגם הסצנה בסוף, שגמורה חוזרת לסקאבנג'רס האלה.
כן.
וזה המשפחה שלה.
זה המשפחה שלה.
וכל הזמן את כזה, האם היא כאילו אמורה להתחבר לשם כזה? לא, יש לה משפחה, יש לה עצמה. איזה מדהים זה. הכל טוב.
לגמרי. וגמורה גם עוברת, גמורה החדשה, גמורה 2.0, כן, היא עוברת תהליך נורא מעניין בסרט הזה. כי הוא כל הזמן אומר, גמורה מעבר, גמורה מעבר, אבל זה לא גמורה מעבר, כי גמורה לפני שהיא פגשה אותו, כבר הייתה לא בעד טאנוס. כאילו, היא כבר החליטה לבחור בצד הטוב. וגמורה הזאת...
לא עברה את התהליך.
היא בכלל עוד לא מצאה את המקום של האמפתיה בחיים שלה.
נכון.
והתהליך הזה עם רוקט ממש, כאילו, זה היה כיף לראות את זה. את התהליך שהיא עוברת, שפתאום אכפת לה, שפתאום... ומתוך המקום הזה שפתאום אכפת לה, היא יכולה פעם ראשונה להתייחס לדיבורים הרגשיים של פיטר. כי אם היא בכלל לא באמפתיה ולא אכפת לה משום דבר, והיא מנותקת רגשית, אז הוא עוד מטרידן. הוא הבחור הזה באתר היכרויות ששולח לך עוד פוק ועוד פוק.
אני יודע שאת מיועדת לי.
כן, היה לי פעם מישהו בשליש גן עדן שכתב לי, אני יודע מה מתאים לי, אני בוכה עכשיו. כאילו מה? למה זה שייך אליי? מה שמתאים לך ואם אתה בוכה או לא? כאילו זה לא שייך אליי.
כן, בדיוק.
וברגע שהיא מצליחה לפתוח את המקום של האמפתיה, דרך הקשר שלהם, של הגארדיאנס, אז היא יכולה להבין שהיה שם משהו. זה לא אומר שזה קרה לה, כי זה לא קרה לה.
נכון.
אבל היא מבינה, והיא מבינה את המקום שלו, והיא אומרת לו, כנראה שזה היה ממש מיוחד, והוא אומר לה, כן, זה היה... כלומר, פתאום יש הכרה בזה שמשהו כזה היה יכול לקרות בטיימלנד אחר, ליטרלי. ועוברת תהליך מאוד יפה, והיא באמת חוזרת הביתה, ווואלה, גמורה מתאים לה לנהל ספינת שודדים.
נכון.
טיל, כאילו אנחנו בעדה.
לא,
זה גם מאוד מעניין ההחלפה בין גמורה לנבולה.
נכון.
כאילו נבולה הופכת להיות חלק מה...
נכון.
חבורה, וגמורה כאילו היא...
מוצאת הדרך שלה. כן. נכון? זה ממש בסדר. ורוקט מתבגר, נכון? אמר שמאוד מוזר למה הוא מתבגר, כי הוא לא עבר שום תהליך, אבל בסדר. בחלום שלו...
כמעט מת.
כן, בחלום שלו, כשהוא ראה את החברים שלו...
כן, היה לו את האור בקצה המנהרה.
בקינגס קרוס, איפה שדמבלדור.
לגמרי. אבל באמת יש שם רגע של בחירה. כשאתה בוחר לחיות, לחזור, והוא חוזר כי פיטר קוויל מתעקש עליו, אז אתה מין מתמסר יותר לחיים.
נכון, ואני חושבת שאולי בגלל זה גמורה סולחת לקוויל על זה שהוא מטרידן, כי היא מזהה את המקום שבו העקשנות שלו היא...
מצילה את החברים שלו.
כן. כאילו בסוף היא אומרת, אוקיי, אבל זה בא למקום שהוא בסוף גם מקום טוב. כאילו לא, זה לא הקשנות שהיא אגואיסטית, כאילו נרקסיסטית, זה הקשנות שיש ברצון לטוב.
כן, ואני מניחה שהיא משווה את עצמה. כלומר, כמו שהוא נלחם על רוקט, הוא נלחם גם על הגמורה שלו. בדיוק. שזאת לא אני.
בדיוק, היא סולחת לו, בגלל היא סולחת לו על הסטוקריות שלו.
את ההתקשות.
כן. זהו, זה ממש קטע מרגש.
נכון. יש הרבה קטע, אני בכיתי מלא בסרט הזה. וגם צרחתי, כאילו.
אבל היה ממש זה. יש לנו כמה רגעים שהם רגעים ממש מוצלחים. יש לנו את הרגע שרוקט מבין שהוא באמת רקון, וקורא לעצמו רוקט רקון, סוף סוף.
וקיבלת שם משפחה.
כן.
אבל זה באמת חיבור, כי כאילו, יש משהו, הוא קצת בן כלאיים, הוא קצת נלקח מהשבט שלו כזה, כאילו, והוא כבר לא יכול באמת לחזור אליו. כאילו, לא סתם הוא לא מסכים להגיד שהוא רקון.
כן.
הוא כאילו... הוא לא יכול להיות רקון, כי הוא מדבר וחושב, וחכם ברמה שכנראה יותר מכולם, אני לא יודעת מה קורה פה.
כן, לדעתי יש לו פשוט אינטליגנציית מכונות כזה, אני לא יודעת להסביר, אבל
יכול להיות.
יש אנשים שיש להם פשוט חוכמת מכונות, הם כאילו מסתכלים ומבינים איך דברים עובדים.
אני חושבת שהוא היה מסתדר עם כזה...
אח שלך הגדול.
זה אח שלך הגדול.
סתם, זה אנשים שפשוט מסתכלים על מכשיר ומבינים איך הוא עובד, הם לא צריכים את המדע של זה כאילו בקטע של השכל, כאילו הם חכמים. יש להם אינטואיציות מכונות כזאת, כן. אני חושבת שזה מה שיש לו.
הוא לא יכול לחזור להיות רקון, אבל פתאום שהוא כאילו מכיר את ה...
כן, אז הוא שייך למשפחה.
כן, כזה אני גם פה וגם פה. הרבה חוזרים למשפחה שלהם, גם קוויל, גם רקון. גם רקון, גם רוקט. זה ממש מעניין, זה קצת מרגיש כמו חברות ילדים שברחו מהבית ביחד, והם מבינים שהם צריכים לחזור הביתה.
כן, בחלק מהם המשפחה שלהם זה גארדיאנס, כן, והם נשארים שם.
וזה בסדר.
כן. אז זהו, אז באמת זה סרט מאוד חזק, ויש בו גם רגעים מאוד, כאילו באמת, הרבה רגעים חזקים. כאילו שנשארים, וגם הרבה כאילו רגעים מופרכים לגמרי. אני חייבת להגיד שהוא, הוויזואליות שלו מטורפת.
מטורפת.
כאילו, אנחנו רואים, יש שם כאילו עולמות שלמים שנחרבים. הם נכנסים לתוך עולם שנראה כמו החיים, כזה החיים, נכון? זה כאילו, הם נכנסים לתוך כזה משהו שהוא...
לי זה הזכירת כזה, נשות סטנפורד כאלה, כאילו מין עולם הפרברים המושלם.
כן, אבל לא, אבל זה העולם שבחוץ, כאילו זה, אבל כשנכנסים לכוכב
הזה... לגוף.
שהוא עשוי מגוף אדם, מתחיל בתוך האור, ואז
הם נכנסים פנימה. וואי, כמה דוחה זה היה.
זה היה דוחה בקטע... זה כאילו, החיים רק לא בסרט מצויר, אלא באמיתי, ואז זה לא יפה, זה מגעיל לאללה, כאילו, ואז הם הולכים שם, כאילו הם כדוריות דם לבנות, שהולכות אוי, מתוך...
לא, זה חלק
זה הנורא. וגם, אפשר לזהות שם הרבה רפרורים בעיניי, רפרורים תנכיים כאלה. כאילו...
לגמרי.
הוא, המובן של השמדת... בונה עולמות הוא מחריבן, הוא כאילו...
לגמרי. הוא וגם כאילו... קצת כזה...
המבול.
המבול וה...
החיות כאילו, שבורחות כן, ו... ממש, יש שם תחושה של כזה, משהו תנכי גדול.
דרמטי, ביבליקל כזה,
כן. משהו ממש תנכי. מעניין.
אני רוצה לחזור רגע לפרוור, סתם כי פתאום עלה לי ולא דיברנו על זה. זה נורא מעניין. זה ממש כזה העל ביתי.
כן.
זה ליטרלי העל ביתי. דיברנו על זה העל ביתי, זה מושג של פרויד, של האימה שבתוך היום יום, שמשהו שאתה מכיר ויודע, בעצם נהיה זר, ואז זה הדבר הכי מפחיד בעולם. מה יותר מפחיד מזה שאתה בא לאימא? בבוקר, ובמקום, כאילו, בסנדוויץ', נוזאת לך נשיקה, ואתה קולט שהיא רובוט, ולא כן. יודעת, כאילו, שהמוכר נהיה זר, וזה ממש, זה כאילו, העולם המושלם, וזה באמת המוכר נהיה זר, כי יש פה את המוכר כדור הארץ, וזה גרסה מהונדסת כזאת.
כן.
ליטרלי מהונדסת, כן? ובתוך זה יש הרבה ג'יפה, כן? כי זה מסתיר, כי אם זה מלאכותי, וזה לא אמיתי, וזה זר, זה מסתיר... משהו רקוב והרסני. זה גם נורא מעניין מבחינה חברתית, כל האזור הזה, של הסרט, כאילו, האם אפשר ליצור חברה אוטופית, האם אפשר ליצור חברה אידיאלית, האם יצר האדם הוא רע ממש מ...
עכשיו זה, מה שתמיד מצחיק בדברים, אותי לפחות, זה שתמיד, זה נראה כמו אמריקה. כאילו, אם אנחנו רוצים ליצור...
נראה כמו פרברים באמריקה.
כן, וכאילו אם הבן אדם, או היצור הזה, העוד התפתחותו, הסתכל על העולם, ואמר לעצמו, אני רוצה להעתיק משהו, למה שיעתיק דווקא פרברים אמריקאים?
כן, למה לא כאילו את דרום צרפת או משהו.
כן, כאילו יש כל כך הרבה דברים להעתיק, וחברות שאפשר להעתיק את, את המבנים שלהם, ולהגיד, אוקיי, זאת החברה המושלמת. דווקא פרברים אמריקאים, כמה גועל נפש יש בתוך פרברים אמריקאים, יש חברות יותר מוצלחות, כאילו. לא יודעת, זה תמיד מדהים אותי איך האמריקאים...
תעשו אולפנות וישיבות תיכוניות שלנו. סתם, זה כמעט גרוע באותה מידה.
כן, כאילו, פשוט זה מאוד מוזר. כאילו, הייתי מדמיינת, נגיד, חיים כפריים כאלה...
כן, שכל אחד כזה מגדל ירקות בגינה שלו.
כן, זה נשמע לי הרבה יותר כאילו ניסיון ליצור אוטופיה מאשר פרברים אמריקאים.
שאלה יפה. יש אנשים שמאוד אוהבים... את אמריקה.
כן,
נגיד אבל... אמריקאים שעושים סרטים.
נכון, אבל איפה המודעות העצמית שלהם? זאת השאלה. נכון, אבל זאת ה... זה תמיד המקום שבו נחשף המקום של מה הרגיל שלך. מה בעיניך הרגיל, וזה הרגיל שלך, אז זה הרי.
מה בייסיק.
כן. זהו, אבל באמת זה סרט שיש לו כל כך הרבה גם חלקים, שקשה כזה גם להתייחס לכולם.
אני חושבת שבהרבה מובנים זה אחד הסרטי המרוול הכי טובים שראינו מאז אנד גיים. אולי הסרט מרוול הכי טוב שראינו מאז אנד גיים. כנראה, כי אני לא מצליחה לחשוב על כולם, אבל היה לנו המון 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 אכזבות.
נכון.
ופה היה את החלק, באמת החלק של המניפולציה הרגשית. גרע מהסרט מאוד.
נכון, אבל חוץ מזה...
אבל חוץ מזה, זה עבודה מאוד מרשימה.
נכון, סרט כיפי מאוד.
כאילו מין רקמה של כזה מלא פרטים לאיזה משהו אחד.
ממש, ואני גם ממש מרגישה שהוא סגר המון המון דברים מהסרט הראשון והשני, וזה כיף למעריצים שמכבדים אותם וסוגרים להם סיפור. ואפילו הרגשתי הרגע הזה שרוקט רקון מדבר עם עוד התפתחותו על מוזיקה, והוא מסביר לעולם המוזיקה, זה דבר נהדר, ואת רואה איך רוקט כאילו מפנים את זה מאבא שלו, ואז מוזיקה הופכת להיות אצלו.
ואז הוא פוגש את קוויל כאילו.
כן, ואז הוא פתאום מקבל אבא אחר, שיש לו מוזיקה אחרת, אבל הוא לפחות אוהב אותו באמת.
כן.
ואז את רואה איך זה בשבילו המוזיקה היא הדבר, וזה סוג של ריפוי כאילו, ויש מה, ואז כשפתאום זה הופך את הקטע המוזיקלי המטורף של הסרטים האלה,
לבעל משמעות הרבה יותר עמוקה.
כן, פתאום זה גם עומק. יש שם משהו בסרטים שהוא סוגר את זה יפה.
אני חושבת שכרצף, כטרילוגיה למעשה, זה אולי הרצף הכי טוב במרוול. כאילו, מהסרט הראשון שהיה כיפי ומצחיק ועמוק ומעניין, והסרט השני שהיה מורכב וקשה יותר, אבל גם עשוי, כאילו, בסוף זה טרילוגיה.
כן.
חכמה ומעניינת ומהנה.
נכון, ובכל סרט יש אבא נורא ואיום.
חבר משותף יוני טוען שכל סרט בעולם המערבי עוסק באבות ובנים.
אני לא יודעת, אבל בכל זאת בסרט הראשון אנחנו התעסקנו בגמורה שבורחת מטאנוס.
בסרט השני יש לנו את אגו.
אגו שהוא גם נרקסיסט מטורף. ועכשיו יש לנו את הדמות הזאת.
ומעניין לחשוב על ילדים של נרקסיסטים, שזה הגיבורים של הסיפור הזה, שקצת קשה להם להתבגר. כי אין להם מודל אמיתי. אבל הם ממש מרפאים אחד את השני. כאילו החבורה... אני חושבת שהרבה פעמים נגיד זה... אני לא יודעת, אני ילדה יחידה. כאילו יש לי אח מבוגר ממני שלא גדלנו יחד. אבל גדלתי ילדה יחידה, אבל אני רואה את זה הרבה פעמים אצל משפחות עם משפחות מורכבות יותר, שיש אחים, אחים ממש הופכים להיות התמיכה וההחזקה אחד של השני, ואני מרגישה שזה קצת זה, זה קבוצת השווים, זה החיים, כאילו, הגארדיאנס.
לגמרי.
שזה מרפא.
ממש מרפא, נכון. מהמם. זהו.
היה באמת טרילוגיה נהדרת.
נכון.
כאילו באמת הסרט רק מאבד נקודות על זה שהם גרמו לי לבכות כל הזמן. אז למעשה אנחנו יוצאות עכשיו למסע חדש.
כן.
ואנחנו מתחילות לראות את בטמן, נכון?
כן.
חלק מהפרקים הוקלטו במקור ראשון, חלק מהפרקים הוקלטו כבר שחזרנו להקליט בבית. אנחנו מתחילות עם...
בטמן משיב...
80 ומשהו.
87?
89. 89, אני חושבת, של ברטון. ואחר כך נראה את שום אחר. ואחר כך נראה את נולן. אני כבר יודעת, כי חלק מהפרקים הוקלטו. וכי אני יוצאת מבורותי לאט לאט. אבל זה נשמע לי כמו מסע מעניין.
נכון.
שבסופו דליה תפסיק להגיד לי, אבל לא ראית בטמן.
נכון. יאללה, בהצלחה לנו.
ביי.
ביי.